כוחות הצלה לאזור 27. מבקשים מכל הקהל, בבקשה, תתרחקו, צריכים שם לפחות 10 אנשים. רבותיי, כנסו לשטח, תתרחקו משם, תתרחקו משם, תעשו חסד. תשמעו, צריך, ריק צריך לבק, ריק צריך
לבק. הארץ השבוע באולפן ליאו קודנר.
קיץ אמריקה.
45 בני אדם נהרגו באסון בהר מירון. בדקות הקרובות ננסה להבין מה קרה שם, מי אחראי ומה יקרה הלאה בשנים הבאות וגם בחודשים הקרובים. איתנו 4, נועה שפיגל, אנשיל פפר, ג'וש בריינר ואהרון רבינוביץ'. שלום לכולכם. נועה, אנחנו נתחיל איתך. את יושבת בבית, פתאום מתקבלות הודעות, יש משהו שקורה במירון ואז את יוצאת לשטח?
כן, כבר על סמך ההודעות הראשונות שהתחילו לרוץ ברשת, הייתה הרגשה שמדובר במגה אירוע. לא משהו סטנדרטי, לא משהו רגיל. והדבר מתבקש היה פשוט לעלות על האוטו ולנסות להגיע לשם, שזה אגב לא הייתה משימה פשוטה.
בכל שנה אגב זה משימה לא קלה, נכון. כי יש כניסה אחת, המון אנשים.
נכון, אבל בכל שנה באמת המשטרה מגבילה את הכניסה להר, ואתה יודע, עיתונאים מקבלים כן איזשהו אישור לעלות עם הרכבים, עם הציוד. השנה בעצם אנחנו עולים להר, והמראה שאנחנו נתקלים בו הוא מראה סוריאליסטי לגמרי. אני מזכירה, מדובר בהר מירון, זה די נוואר. ובצד אחד יש לך שיירות על גבי שיירות של אוטובוסים שעולות למעלה להביא את האנשים, להוציא אותם מההר.
לפנות אותם מההר.
כי הייתה הוראה לפנות מההר. הנתיב השני מלא באמבולנסים ורכבי ביטחון שיורדים למטה, ובתווך בצדדים, בחושך מוחלט, באמת זה היה פחד אלוהים שיש שם עוד אסון, אלפי אנשים צועדים בחושך בצדי הכביש, משפחות, גם גברים, גם נשים, ילדים בעגלות, ואנשים מתפנים ברגל,
באופן
מההר.
באופן עצמאי יורדים מההר.
בדיוק, ואין שם איפה ללכת בצדדים. הם הולכים על הכביש. אז בצד של האוטובוסים זה עוד בסדר, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, הייתי עם הצלם גיל אליהו באוטו, ואני מסתכלת ואומרת, זה הולך לגמר בעוד אסון, הם הולכים להידרס פה על ידי האמבולנסים. בלגן שאין כדוגמתו, אתה מגיע לאזור הכניסה, למושב מירון, ויש שם עשרות אלפים של אנשים שמסתובבים פשוט באמצע הכביש. כאוס, משטרות בכל מקום, אף אחד לא יודע לאיפה הוא הולך, וככה זה מתמשך במשך שעות, וכשאתה מגיע פנימה, אתה רואה גם שהכאוס הזה לא נגמר, משום שאתה מגיע לזירה של האירוע עצמו, לאותן מדרגות מדוברות, ובמדרגות האלה, הזירה שהייתה אמורה להיות סגורה, פתוחה לגמרי, ותוך כמה דקות אחרי שהגיעו לשם העיתונאים ומצלמים, מתחילים לזרום עשרות ומאות חסידים סקרנים, עומדים ומסתכלים, ובצורה סוריאליסטית לחלוטין, 100 מטר משם, עוד מישהו ממשיך לנגן מוזיקה בבוקר ולרקוד את השיר של הרבי שמעון. אני לא יודעת אם התיאור הזה מצליח לעבור, זה באמת היה... אני לא יכולה כרגע באמת להאשים אף אחד, משום שאף אחד לא... זאת אומרת, להגיד אף אחד לא צפה את האירוע הזה, זה באמת, זה לא נכון, כי אני מספר שנים עולה על ההר כעיתונאית, וכל שנה אותו דבר, למעט שנה שעברה שהיו הגבלות מאוד קשות בעניין הקורונה, כל שנה אתה רואה איך יש אירוע כמעט ונפגע. זה אירוע שפשוט לא ייתכן.
כל שנה יש בלגן מטורף, גם אני הייתי על ההר הזה כמה פעמים, תמיד יש בלגן, יותר מדי אנשים במקום אחד.
נכון, ואין שום סדר, וכל אחד הולך לאיפה שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה. אתה יודע, ב-2017 היה איזשהו דיון בכנסת, ואמר שם קצין משטרה, אני פשוט, זה הדבר הראשון שקפץ לי לראש, דודי אמסלם, חבר הכנסת, דיבר אז על העניין הזה שאין רישיון בעצם לאירוע, ואז אותו קצין משטרה אמר, זה אירוע ספונטני. נו, אז אתה חושב שעל כל אירוע במדינת ישראל, כל הופעה, כל בומבמלה, כל איזשהו פסטיבל, צריך להוציא 200,000 אישורים וזה וזה וזה, וכאן אתה מגיע לאירוע הכי גדול במדינה, ואין כלום.
ג'וש, באיזה שלב מבינים במשטרה שמדובר באירוע רב נפגעים ושיש בעיה?
כמעט מיד. קודם כל, הדיווח הראשוני שהגיע דווקא מכיוון מדה, דיבר על קריסת מבנה. שזה היה בעצם החשש הכי גדול של המשטרה, תמיד, כל שנה. מקימים שם את הטריבונות הללו, הראיות הללו, וההמונים שקופצים שם, וכולנו רואים את התמונות כל שנה. אלפים קופצים בו זמנית על מבנים כאלה, טלאי על טלאי, ואנחנו לא מבינים באמת איך רק עכשיו קורה אסון בסדר גודל הזה, והחשש היה מקריסת מבנה או מקריסת טריבונה, ולא מאירוע כזה, ולכן גם בשעה הראשונה כולם באמת דיברו על אירוע של קריסה, ולא על אירוע שנגרם כתוצאה מדוחק, מצפיפות, אבל די מהר מבינים במשטרה שיש אירוע רב נפגעים, אבל כן לוקח זמן, כמה דקות ארוכות, ארוכות מדי, עד שגם כוחות ההצלה מבינים שיש כאן אירוע רב נפגעים עם עשרות הרוגים. צריך לזכור שכאשר האירוע מתחיל, כשהאדם הראשון נופל באותו גרם מדרגות מפורסם ונוראי, אין במקום חופשים, וכל הזמן הזה, בזמן שאנשים צועקים, יש מוזיקה אדירה של שמחה מכיוון אזור ההדלקה של תולדות אהרון, ואנשים לא שומעים את הזעקות, לא שומעים, ורק במקרה...
זאת אומרת, אנשים שנופלים מנסים לסמן לאנשים מאחורה, תעצרו, תעצרו, אבל לא שומעים את זה.
נכון, ואנשים ממשיכים להתקדם, ממשיכים לזרום, כי זה בערך כמעט הפתח היציאה היחידי מאזור ההדלקה ההמוני, ואלפים ממשיכים להידחס, וזה לא רק אנשים שנפלו בגרם המדרגות, אלא אנשים שגם, אפשר לראות את זה ביורים, מעל הגרם המדרגות, ובסיום אותה יציאה משופט וחלקלקה, שם הרוב ההרוגים הם משם, מאותם פינה, מאותו 90 מעלות, שאנשים נמחצו למוות, אנשים, ילדים, והמשטרה מגיעה ומנסה לחלץ, מנסה לשבור את המתכות שהוצבו שם, גם כן בצורה הרעית, במהלך השנים האחרונות, אבל לוקח המון המון זמן שזה קורה, בינתיים אנשים נחנקים, ואפשר לראות בתמונות את האנשים שנהרגו, איפה הם היו, ואיך הם צועקים לעזרה, ובסופו של דבר ללא הועיל, כי גם החופשים נאלצו לטפס על האנשים, לטפס על הגופות כדי לחלט אנשים, להתחיל להוציא את האנשים, זה לקח המון המון זמן, וגם זה צריך להיבדק, האם היו ערוכים לאירוע ספציפי כזה, לא רק התרסקות. אני מדבר איתך עכשיו, אנחנו 48 שעות, 72 שעות אחרי האירוע, אני שבור, שבור מהאירוע הזה, שבור, אני מתוסכל, אני ביום שישי, לפני שעזבתי את מירון, ישבתי שם בתוך המקום מתונף מזבל, אוקיי? הלכלוך שם שורץ בכל מקום, פשוט ישבתי בצד ופשוט פרצתי בבכי. לא האמנתי שבמקום הזה 45 איש נמחצו למוות, והחיים שם נמשכים כאילו כלום, כמו שנועמה, אנשים ממשיכים ללכת במעבר, מגיעים גורמי חקירה, מצלמים את המקום, לא סוגרים את הזירה, חגיגות נמשכות, ממשיכים להדליק אחת החסידויות שעות אחרי האסון, ממשיכה לבוא, ממשיכים בחגיגות, אנשים עולים למתחם הקבר, ממשיכים לריב עם שוטרים, עוברת שוטרת, צועקים לשיקצה, כאילו, הלו, חברים, כאילו, היה פה אירוע מטורף, מטורף, אבל ממשיכים כאילו כלום. זה, 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 זה שבר אותי וזה עדיין שובר אותי, גם החפלה, הכל שם, הטלאי, הטלאי, שמה, הגיע שם ראש ממשלה כמה שעות אחרי האירוע, וסגרו לו את הכל ביריות כדי שהוא לא, הוא לא יכל לראות איך המקום באמת נראה. ונועה יודעת יותר טוב מכולם, אני חושב, כי הייתה שם שנה אחרי שנה, וכל מי שבא מיד רואה את הרעיות של המקום. טלאי על טלאי, מבנה על מבנה, מבנה לא חוקי על מבנה לא חוקי.
זה נראה כמו מדינת עולם שלישי.
מה זה מדינת עולם שלישי? אתה מחמיא למקום. ולמקום הזה זורמים כל שנה. מאות אלפים, חצי מיליון איש כל שנה, ודווקא השנה צריך להגיד, היו פחות אנשים מהרגיל.
בגלל מגבלות הקורונה.
בגלל מגבלות, בגלל שזה יום שישי וזה יום קצר.
לא, לא, היו הרבה פחות אנשים מחול, חסידים מחול שהגיעו, היו כל מיני סיבות.
היו הרבה סיבות.
וזה גם היה מאוד קצר יחסית, כי בדרך כלל זה נמשך יומיים, והפעם הייתה את ההגבלה של שישי, גם מספר ההדלקות של החסידויות היה הרבה יותר קטן.
מאוד מתסכל, מאוד מתסכל. אני מתסכל מהרבה דברים, תרצה לדבר על זה, אבל מפיקוד המשטרה. שמע, נתניהו עשה הכל כדי לא להצטלם עם מפקד המחוז הצפוני שמעון לוי. שמעון לוי...
זאת אומרת, עשה הכל כדי שאחר כך לא תהיה את התמונה
שלא
המרשיעה.
שלא יהיה תמונה משותפת של השניים ביחד. כשהוא הגיע...
האיש היחיד שלקח אחריות, אגב,
נכון.
עד עכשיו.
צריך להגיד, שעות אחרי האירוע שמעון לוי, מפקד המחוז הצפוני, מי שאחראי, הוא האחראי, אוקיי? לאירוע הזה, להתנהלות של השוטרים באירוע הזה, הוא הראשון שבבוקר עמד מול המצלמות ומול עיתונאים, ואמר, רבותיי, אני אחראי לטוב ולרע. שזה כבר צעד שאנחנו לא רואים אותו בשנים האחרונות בכלל.
אז נתניהו זיהה שם הזדמנות הקטע הרע, ואז לא רצה להסתלם ביחד איתו?
אתה לא תמצא תמונה משותפת שלהם, אלא רק עם המפכ"ל, אלא רק עם השר אוחנה.
כי זה השעיר לעזאזל שמסתמן?
ולא במקרה, ולא במקרה, וזה גם שעיר לעזאזל נוח מאוד. הוא בדרג מספיק בכיר מבחינת נתניהו ואוחנה, יש גם מרחק, איזה במפר ביניהם, יש את המפכ"ל שהוא ביניהם.
הוא גם מונה על ידי השר הקודם, אז לכאורה הוא לא נוגע באוחנה, שהוא יכיר השלטון.
ושמע, באמת אני אומר לך, כואב לי הלב על שמעון לוי, כי הוא אחד הקצינים הכי מעולים ומבריקים שיש למשטרה, אבל אין מה לעשות, זה קרה במשמרת שלו, זה קרה את האחריות שלו, אבל מה הם מדרגים מעליו? המפכ"ל היה שם, אוחנה היה שם, הם כל כך, כל מי ששיבח את ההכנות לאירוע, כולם התעדו. מיד אחרי האסון.
אני מסכימה איתך לגמרי לגבי שמעון לוי, ואני עוד יותר אומרת שזה מקרי לחלוטין שזה קרה רק השנה. כי לאור מה שראינו, לאורך השנים, זה באמת מפתיע שעד עכשיו זה עבר בשלום. ואני רוצה רגע להתנבא ולהגיד שגם אף אחד לא ייקח אחריות על הדבר הזה, ואתה רואה לאורך השנים את ההתנהלות. אתה רואה דוח מבקר המדינה ש... כנהוג במחוזותינו, התפרסם עשה רעש ליומיים ונעלם מהמפה.
ואף אחד לא התייחס אליו?
פרסמנו היום, למעשה, איזשהו דיון בכנסת משנת 2008. יש בחור בשם שלמה לוי שהיה ראש המועצה האזורית מרום גליל. הוא במשך שנים הוציא צו סגירה למקום. גם ב-2005, גם ב-2006, גם ב-2007, גם ב-2008, ולא רק על האירועים של הרשב"י, כי במקום הזה הרי, זאת אומרת, לא רק בהילולת ל"ג בעומר, במקום הזה גם יש כל ראש חודש חוגגים, וחוגגים גם את הילולת זין באדר, שזה יום משה רבנו, תכף אהרון יתקן אותי אם טעיתי.
וגם אוספים שם מיליוני שקלים בקופות הצדקה, שאף אחד לא יודע למה הכסף הזה הולך.
זה כבר נושא אחר של כסף, כמויות של כסף שלא יודע לאיפה הולך, ליטרלי אלוהים יודע כנראה, אבל צריך פה להבין שהיה איזשהו דיון בכנסת, באמת ב-2008, על מה היה הדיון בוועדת הפנים והסביבה? אז הוא לא היה על מי אחראי, מי האבא והאימא של המתחם הזה.
שם?
לא, הוא היה על זה שהשר, אז חבר הכנסת ליצמן, התעצבן על זה שראש המועצה הוציא צו סגירה לאירוע הזה של זין באדר. על זה היה הדיון, והם כעסו על צו סגירה עצמו ולא על מה קורה שם.
אנשיל, אז בוא נדבר על מה שקדם לאירוע. פה בעצם יש הרבה תמונות של פוליטיקאים שמאוד מאוד עבדו קשה כדי שתהיה הילולה גדולה. גם דרי בחה שם, גם אוחנה, וגם נתניהו כנראה מאחורי הקלעים.
דרי בחה שם, וחשוב מאוד להזכיר את הרי דרי, כי הוא התנדף מאז האירוע הזה.
זאת לא שמענו ממנו מאותו רגע.
אבל המקום הזה הוא סוג של אחוזה פוליטית של אריה דרי. מי אחראי התשתיות שם? יש גוף ש... אנחנו לא מכירים אותו כמעט, חוץ מבדוחות מבקר המדינה שניגע בהם שוב עוד מעט, המרכז לפיתוח מקומות קדושים. מי שיודע מי המנכ״ל של הגוף הזה, קוראים לו יוסי שווינגר, 20 שנה הרבה תפקיד.
מינוי פוליטי של אריה דרעי, עוד מהסיבוב הראשון שלו בפוליטיקה?
הוא המינוי, התפקיד הציבורי הראשון שלו בכלל היה בתור ראש הוועדה הממונה של מודיעין עילית, שהקימו אותה לפני כמעט 30 שנה. הוא היה שם 7 שנים בתפקיד הזה, מינוי של דרעי. סיים את התפקיד הזה עם דוח מבקר המדינה קטלני על מחסור במנהל תקין. ניגשו 70 איש ב-2001 לתפקיד המאוד יוקרתי הזה של מנכ״ל המרכז לפיתוח מקומות קדושים. וכמובן שיוסי שווינגר נבחר עד היום בתפקיד, ואנחנו רואים את העזובה, ראינו את המצב של התשתיות, גם הוא נעלם. כמובן, שמעון לוי, איש רציני, לוקח אחריות, הבן אדם שאחראי שם על המקום, אף אחד לא שמע ממנו כבר. 20 שנה הוא במקום.
אריה דרעי עובד בלובינג מאוד חזק, כדי שלא יהיו שום הגבלות, למרות שיש הגבלות קורונה בכל הארץ, ואסור להדליק מדורות.
זה מפגן כוח של האסכונה החרדית, ואריה דרעי זה האסכונה החרדית בישראל. אנחנו כופפנו את הממשלה, אנחנו כופפנו את המשטרה, אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות, המקום הזה יישאר פתוח בלי הגבלות. ואגב, זה מזכיר לנו המון דברים שקרו בשנה האחרונה. אמנם פה זה לא היה קורונה, עוד לא יודעים. אולי גם אתה נראה את זה בעוד שבוע, שבועיים.
נקווה שלא.
אבל זה אקורד סיום טרגי והיום לשנה שלמה שבו ראינו מדינה שלא מצליחה להשליט את הסגר ואת ההגבלות שכולנו חיינו תחתיהם על ציבור מסוים. שוב, אני לא משאים את הציבור החרדי. הציבור החרדי מורגל כבר 73 שנה שהמדינה לא...
יש לו אוטונומיה והם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
לא אוטונומיה, אבל האקס-טריטוריה שראינו בבני ברק ובשכונות מסוימות בירושלים וברמת בית שמש ועוד מקומות, קיימת גם במירון, וזה לא התחיל בקורונה. רק שבקורונה ראינו מה קרה, ועכשיו ראינו מה קרה באסון הנורא הזה שנהרגו בו 45 אנשים. אבל זה מצב שנבנה, כמובן שהמצב הזה התגבר וקיבל עוד יותר תוקף בשנות נתניהו ובשנות החרדים, אבל בואו נגיד את האמת, לא אמיר אוחנה ולא בנימין נתניהו התחילו עם זה. זה מתחיל הולך אחורה דימי בן גוריון, ופה אנחנו רואים את המחיר של הדבר הזה.
אהרון, יש איזה הפקת לקחים של הציבור החרדי סביב האירוע הזה, או שפשוט ממשיכים מעלה, אלוהים נתן, אלוהים לקח?
לא, אז קודם כל, בישראל בכלל, ואצל החרדים בפרט, ביקורת פנימית זה דבר שלא לא נשמע, לצערי. ואני חושב שדווקא פה, אתה יודע, כולם מדברים על המשטרה, על שווינגר, על נתניהו, אוחנה, ודברים מהסוג הזה. אני מבחינתי, הנקודה המשמעותית ביותר שאני לוקח מהאירוע הזה, זה התקשורת החרדית. היא בעצם הגוף, הגורם המתכלל שאמור להיות בעצם גוף הבקרה של החברה החרדית, והוא לא קיים.
מה זה התקשורת החרדית? בוא נגדיר באיזה תקשורת מדובר.
תראה, מהיומונים החרדים, יתד נאמן, המבשר, המודיע, אנחנו אפילו לא מצפה. כי הם ממש
חלק מהממסד.
הם חלק אינטגרלי לחלוטין מהממסד, אבל האתרים החרדיים, תחנות הרדיו החרדיות.
כיכר השבת.
כיכר השבת בחדר חרדים, שעבדתי בשתיהם אגב, ובתחנות הרדיו החרדיות, כל ברמה, כל חי.
בעיקר לפני האירוע, יש צילומים של אוחנה, יש צילומים שלו ושל דרי, כמה הם הצליחו, כמה הביאו אנשים, ומאוד מפרגנים.
זה לא, זה שנים אחורה, שבעצם כל הזמן יש מיד אחרי האירוע, את רמטכ"ל האירוע, והפונקציונרים שמקבלים את הקרדיט, וכשאין, או כשיש איזושהי בעיה, אז אף אחד לא בא אליהם בטענות, כי לא נעים לבוא, ולא נעים להאשים, ולא זה, ואם זה לא הקדוש ברוך
הוא. זה לא הזמן.
זה לא הזמן, כל מיני תירוצים. בסופו של דבר, התקשורת החרדית לא עושה את עבודתה, היא לא עובדת עבור הציבור החרדי. היא לא שמה את האחריות על העסקנים החרדים, על הנציגים החרדים, בוודאי ובוודאי שלא על הרבנים החרדים, שזה בכלל אין מה לדבר. אני בעיניי, והיום, את יודעת, חלק, שוב, רק קולות מסוימים בתוך התקשורת החרדית יבואו ויגיעו, תראו, אולי צריך לעשות איזשהו חשבון נפש, אבל מאוד מהר זה מתועתה מתחת לשטיח, מאוד מהר השיח הזה נעלם לחלוטין.
ועכשיו השיח הוא, בוא נהיה באבל, תראה, יש יום אבל?
אז צריך לומר, כרגע השיח הוא שיח קודם כל של אבל. זה השיח הראשוני.
זיהוי גופות, הלוויות.
כן, הלוויות, חשיבה הרבה מאוד על המשפחות, דברים מהסוג הזה, ולצערי, שוב, הרבה מאוד מחשבה על השוטרים. המשטרה, הם חסמו, הם עשו, המשטרה נגדנו, כולם נגדנו.
ג'וש, אתה דיווחת שהיה שם מחסום, שהמשטרה טוענת שלא היה, והמשתתפים טוענים שהיה שם איזה מחסום שמנע מהאנשים פשוט לצאת.
גם מחסום וגם שוטרים פיזית, כלומר שדחקו את ההמון אחורה, וזה מה שגרם לכאורה לאירוע. אני אגב צריך להגיד, עד עכשיו אין לי תשובה, אבל מי שכן יש לתשובה, זה מצלמות ההבטחה. ומצלמות ההבטחה תיעדו.
שיש שם מצלמות שיש שם, בכל האזור.
יש שם שתי מצלמות בדיוק על הנקודות הקריטיות שבהם נמחצו אנשים. מי שיצפה בהם ידע את התשובה, ממה נגרם הלחץ הזה. במשטר אומרים, אנחנו לא עמדנו שם. ההפך, אנחנו רצינו להזרים את האנשים החוצה. אין לנו אינטרס עכשיו למנוע מאנשים, אבל המתפללים שהיו במקום מתעקשים, זה המשטרה חסמה, זה המשטרה אשמה, היא זו שהביאה לאסון הזה.
אני אומר, מהסרטונים שאני ראיתי ועקבתי באמת אחרי כל הסרטונים, אגב, מקודם יצאו עוד כמה סרטונים ממש מתוך האירוע עצמו, סרטונים מאוד קשים. זה נראה על פניו שמחסום פיזי לא נראה שיש משהו באזור. כן רואים שם שוטרים, אבל זה נראה שבעצם הם עוצרים את ההמון מלהמשיך, לא בגלל שהם לא רוצים שהם יגיעו, מכיוון שיש שם פשוט חבר'ה על הקרקע, שאם הם נותנים להמון להמשיך, הם פשוט דורסים אותם ומנסים לשלוף אותם מבפנים. זה לפחות בעיניי, אני אומר בזהירות, נראה ממה שכל התיעודים
שראיתי. השוטרים שאני ראיתי, ואני מניח שהם די הסרטים דומים למה שאהרון וג'וש ראו, אתה רואה את המשטרה מנסה לטפל, ומה זה משטרה? כמה שוטרים שהיו שם, בחבר'ה הראשונים שנפלו, כי הירידה הייתה מאוד חלקה, כולם הסתובבו שם בקבוקי מים.
כל בקבוקי הזכוכית האלה והפלסטיק.
ונזרקו, והמקום היה באמת כאילו כמו
מטונף.
איזה מגלצ'ת מים בלונה פארק. ובתחתית, הפצועים הראשונים התחילו לטפל בהם באופן רגיל, אתה מטפל במישהו שנופל על המקום, אתה לא מפנה אותו מאחור, אתה קודם כל מטפל. ברור בדיעבד שכנראה, לא ברור בעצם, נראה שבדיעבד המשטרה הייתה צריכה קודם כל לפנות אותם לאחור,
כדי שלא ידרסו אותם.
אבל הם בעצמם לא ראו בגלל, כמו שג'וש תיאר, יש שם את ה-90 מעלות הזה, שאתה לא רואה את כל המעבר.
זה לא נראה שהשוטרים בכלל הצליחו לפנות. אתה רואה שהם מנסים ממש בכוח לשלוף משם את אלה שנפלו לגר, זה ממש, והם צועקים לכולם, תחזרו אחורה, תחזרו אחורה, שיהיה אפשר לשלוף אותם.
אבל בסופו של דבר, גם אם השוטרים שם בנקודה, זה אירוע נקודתי. אנחנו מדברים פה על אירוע הרבה יותר גדול, על מחדל שהוא קודם כל במבנה, והוא כמובן במספר אנשים שהם מורשים. אני דיברתי בסוף השבוע עם כמה מפקדים, שני מפקדי מחוז לשעבר של מחוז צפון. ושאלתי אותם, תגידו, אם היו אומרים לכם, אם אתם הייתם באים ואומרים בתור מפקד מחוז צפון, אני לא מוכן לקחת אחריות על האירוע הזה.
האירוע לא מתקיים, כי זה לא עומד בסטנדרט.
אני שם את הדרגות על השולחן, מניח את המפתחות. זה בכלל לא היה בלקסיקון שלהם, כי להם היה כל מפקד מחוז צפון שנכנס, ונועה מכירה אותם יותר טוב ממני, נכנס לתפקיד בידיעה, שזה אירוע שמתקיים.
טוב, זו המציאות הפוליטית שקיימת שם. הוא בחובתו לקיים את האירוע.
זו מציאות היסטורית, ולמפקד המחוז, בין אם זה שימו להביא או כל אחד אחר שהיה לפניו, אין את היכולת בכלל לבוא ולהגיד לא. ומה התפקיד של המפקד המחוז שם? שני תפקידים. לכוון את התנועה, ולדאוג זה שמי שברשימת האח"מים שהוא מקבל מהמרכז לפיתוח הקדושים, עוברים, ומי זה האח"מים, הסקנים והאדמו"רים וכולי, בזה מתמצא תפקיד המשטרה שם. ואחרי זה, תפקיד שלישי בימינו עכשיו, להיות הסיר להזזל אחרי האסון הזה.
אם אנחנו מדברים על המקום עצמו, הוא מנוהל על ידי מלא מלא חסידויות שנמצאות שם, אנצ'ל עושה לי פה במרכאות, יש הרבה חסידויות שלכל אחד יש איזשהו אינטרס, והניסיון של המדינה להסדיר את העניין הזה לא הצליח, המדינה גם לא ממש ניסתה.
אז ב-2013 באמת הייתה הצעה של יאיר לפיד, אז שר האוצר, להפוך את זה לרשות נפרדת לחלוטין. אז נעמדו על הרגליים האחוריות בערך כל מי שהיה יכול, ואמר מה פתאום להפקיע את הקבר, מה פתאום אין שום צורה שזה יקרה, ובסוף בסוף זה התגלגל לבגץ, ובבגץ, עד שזה הגיע לבגץ, ב-2020 ניתנה החלטה שהולכים על איזשהו מודל ניסיוני.
זאת אומרת, זה מה שהמדינה הסכימה לו, הלכו לגישור, וזה מה שהוחלט בגישור.
בדיוק, הלך לגישור.
בניגוד לטענות של הפוליטיקאים הימניים, שבגץ הכריח ללכת למסדר הזה.
ממש לא. היה שם הסדר גישור, שבגץ נתן לו תוקף של פסק דין. העניין המעניין הוא שבאמת ניסיתי להיכנס לאתר של בגץ, ולראות מה ההסדר שעליו מדברים, הוא לא פורסם. שאלה טובה למה הוא לא פורסם, אבל זה לא שלא היה ניסיונות. שוב, היה ניסיונות כל שנה, ואני אזכיר עוד פעם את הראש מועצה הזה, באמת, שהוא בורג קטן במערכת שנעמד על הרגליים האחוריות ואמר, אני לא נותן לזה רישיון עסק. ואתה רואה שם בדיון בכנסת, אומר, אז גם מפקד מרחב גליל, אומר, הוא צודק, צריך פה מישהו שינהל את זה. אבל אפשר ללכת ולהפיל הכל על המשטרה, זה נכון, אבל זה לא הגיוני להפיל הכל על המשטרה, כי המשטרה היא גוף מבצע. בסוף, בסוף, יש פה באמת חבורה בלתי נגמרת של עסקנים פוליטיים, שהאינטרס שלהם שהאירוע הזה יתקיים, וכל עוד אין אבא ואימא, הם עושים מה שהם רוצים.
אהרון, מישהו מהעסקנים האלה לוקח אחריות?
לא. אין אפילו ציפייה שהם יקחו אחריות. תראה, אני הייתי בשבת בבני ברק, אז אתה בבית כנסת כמובן, זו השיחה שכולם מדברים עליה.
שמה השיחה? כמה נורא או ש...
השיחה היא כמובן קודם כל כמה נורא, השיחה היא כמובן על המשטרה, וגם...
המשטרה אשמה.
המשטרה אשמה, כן, השוטרים היו במחסום, דברים מהסוג הזה. ויש גם שיח אמוני, זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו?
זאת אומרת, למה אנשים שהם שומרי תורה נהרגו על...
כן, איך מגיע אסון כזה? זה 45 אנשים, 45 שזה מספר פשוט בלתי נתפס.
שמה התשובה? באותו בית נסת.
כולם יש להם תשובות טובות, הרבה אנשים כמובן אוהבים לעשות את הסלח לנו, להקות על החזה של השני, אבל יש, אתה יודע, קודם כל, אני חושב שההבנה היא שאנחנו לא מבינים. זה דבר ראשון. אנחנו פשוט לא מבינים. והרבה באמת דיבור על הסכסוך, על השנאה הרבה שיש בין המגזרים, גם בתוך הציבור החרדי, בטח אחרי שנת קורונה קשה מאוד בציבור החרדי. לא זוכר אם היה דבר כזה אי פעם, שכל חסידות, כל קהילה עשתה משהו אחר. כל אחד חשב שהאדמור שלו והרב שלו הוא הצודק, והשניים הם הכופרים שאו משתפים פעולה עם הציונים, או שהפוך רוצחים נשמות. באמת, שיח שנאה מאוד מאוד קשה בין החרדים לבין החילונים, וגם בתוך החרדים.
גם על ההר עצמו, זאת אומרת, יש תחרות בין החסידויות, וכל אחד מנסה למשוך יותר מאמינים.
אז צריך לומר שהרבה מאוד מהדלקות בציון רבי שמעון בר יוחאי, זה הדלקות של חסידויות מאוד קיצוניות, אנטי ציוניות, אנטי מדינת ישראל, ואתה רואה גם אפילו תוך כדי האסון, אתה רואה חבר'ה, אפילו ילדים, צועקים על השוטרים, צועקים על נתניהו.
אני אתמול בלילה הגעתי לשם שוב כדי לראות, אתה יודע, לדבר עם האנשים שנשארו שם במהלך סוף השבוע, על ההרגשה להישאר שם במהלך סוף השבוע, וזה היה פשוט מדהים, בכניסה לציון לא עברו שוטרים בכלל, זאת אומרת, הם לא עמדו שם, ופעם בכמה דקות כשכן עברו שוטרים בקרבת מקום, אתה רואה המון מתחיל לצעוק להם נאצים, 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 ולא רק הם חטפו, כי באמת, סליחה שזה לא לב האירוע, אבל זה גם שובר את הלב. חבורה של פועלי ניקיון ערבים שהגיעו לנקות את הבאמת זוהמה הבלתי נתפסת שיש שם, וקשה לי לתאר לכם אפילו את הריח שיש שם. והפועלי ניקיון האלה גם חטפו צעקות נאצים נאצים, ובאיזשהו שלב חבורה של חמומי מוח התחילו לרדוף אחריהם, ואחד מהפועלים הערבים חטף מכות. אני יכולה להגיד לך שאני בתור עיתונאית, ואתה יודע, הכי הגעתי לכבד בצורה צנועה, ומסתובבת עם צלם ולא מתקרבת לאזור של הגברים והכל, אנחנו הרגשנו שאנחנו חוטפים מכות עוד רגע. הייתה שם אווירה שהיא לא הייתה רק נגד השוטרים, היא הייתה נגד כל מי שמסמל באיזושהי צורה את המדינה.
כל השאר אשמים, רק לא אנחנו.
ואתה בא לשם ואתה מנסה להבין ואתה מנסה לשאול אותם, חבר'ה, איך אתם מסתדרים עם הזה? והם אומרים, אין מה לעשות, אסור להיות בשבת באבל, ועשינו את המאמץ כדי לא להיות בשבת באבל. והייתה שם מישהי שעוד, אני מדברת איתה ואומרת שהיא בכלל לא מבינה למה הפסיקו להם את המוזיקה. צריך להיות באבל, זה נכון, אבל חייבים לחגוג את ההילולה, חייבים להמשיך את ההילולה.
צריך גם לומר שלחברה החרדית ואידיאולוגיה החרדית, בעיקר כפי שנבנתה לאחר השואה, יש מנגנונים מאוד חזקים להכלת אסונות. כלומר, זה, חרדים קוראים לעצמם היהודים האותנטיים, והמקורים הם לא. הם, זו תפיסה שנבנתה ב-200 שנים האחרונות, ובעיקר אחרי השואה, שמצליחה להכיל את הדבר הזה. כל האסונות שקרו לעם ישראל.
צריך להמשיך עם האמונה, למרות שקרה דבר נורא.
כי כל סימן שלה למעשה יערער את כל המבנה. גם יערער את סמכות הרבנים, וגם יכול לערער את האמונה באלוהים. ולכן הציבור החרדי ממהר לקבור את מיטב. ראינו את האי-נעימות שהייתה גם ביום שישי, וגם במוצ"ש קצת ליד אבו כביר, אנשים לא קיבלו את זה שצריך לעשות זיהוי מסודר של הגופות, ורצים למהר, לא מלילים את המת, זה נכון, זה מצווה שקיימת כבר אלפי שנים, אבל זה נכנס לתוך הדבר הזה שלא מסתכלים יותר מדי, ולא שואלים יותר מדי שאלות, ואהרון לפני כמה חודשים הביא בעיניי טקסט מדהים של חבר חרדים, אנשים פרטיים ששואלים את השאלות הקשות בעקבות המשבר של הקורונה, אבל כמובן שבתקשורת החרדית, כמו שאהרון אמר, לא נראה את זה. זה דברים שהחרדים לא מונוליטים, מיליון איש שכל אחד יש לו את המחשבות שלו, ואנשים כן שואלים שאלות. אבל ברמת הציבור, ברמת ההנהגה, ברמת הפומביות בחיים לא נראה את השאלות האלה, כי ברגע ששואלים שאלות, המבנה הזה לא יכול לקרות.
זה לא רק המבנה, זה בעצם ברגע שאתה שואל שאלות ואתה כאילו מוריד את זה לפרקטיקה המעשית של חיי המעשה, אתה כאילו דוחק במקום מסוים את הרוחניות, את הדת, את הקדוש ברוך הוא, כאילו בעצם אתה לא נותן לו את למה הוא עשה לנו את זה, אנחנו בעצם שואלים השוטרים אשמים, המדינה אשמה, המקומות הקדושים אשמים, כל הדברים האלה, ואז כאילו אתה דוחק בעצם את הקדוש ברוך הוא החוצה, וזה מקום שהרבנים מאוד נזהרים להיכנס אליו.
אני רוצה לדבר רגע על החקירה שמתנהלת עכשיו. למעשה יש עכשיו שני גופי חקירה שחוקרים במקביל. גוף הראשון זה להב 433, שכבר מתחיל באיסוף מידע, ראיות וכו'. כבר
אותן מצלמות שדיברנו עליהן.
אותן מצלמות. ואז ביום שישי החל הצעקה, איך יכול להיות שהמשטרה תחקור את עצמה, ואז הקימו עוד צוות חקירה מטעם מחלקה לחקירות שוטרים, שגם הגיעו לזירה וגם התחילו לאסוף ממצאים, ובעצם אף אחד מהגופים הללו לעולם לא יגיע לחקר האמת, כי אף אחד מהם לא יכול לחקור את השני, כי כל אחד יש לו את הניגוד עניינים שלו, אף אחד מהם לא יכול לחקור אחורה. למשל את השר, לא יכול עכשיו להתחיל את השאל למה אישרת, האם לחצת, האם הבאת, ולכן להערכתי בסופו של דבר, תוקם פה ועדת חקירה כלשהי, כי זה תהיה...
מה המערכת של הארץ קורא לוועדת חקירה ממלכתית? זה סביר להניח שלא יקרה, כי לפוליטיקאים זה לא נוח.
לנתניהו זה לא נוח.
אלא כן תתחלף הממשלה בשבועות הקרובים.
בדיוק, אנחנו מדברים עכשיו על תקופה מאוד מאוד...
תותים תבוא ממשלה חדשה, זה מצוין שחוקרים את הממשלה הקודמת.
קודם כל זה יסתדר להם יופי, כלומר, זה גם יעזור להם פוליטית, כלומר, אנחנו באים לנסות לשפר, וזה בדיוק, זאת תהיה ההחלטה הראשונה שתתקבל, אין לי ספק אם תהיה כאן ממשלה אחרת שהיא לא נתניהו, אבל צריך לזכור שיש כאן גם אפשרות אחרת להקמת ועדת חקירה על ידי הכנסת, כלומר...
ועדת חקירה פרלמנטרית.
ועדת חקירה או פרלמנטרית או ועדת חקירה ממלכתית מטעם הוועדה לביקורת המדינה, הבעיה שאין כרגע ועדה לביקורת המדינה. ולכן רק אם תהיה ממשלה אחרת שאיננה בראשות נתניהו, רק אז אני מעריך שתוקם ועדה כזאת, אבל אין מנוס, זה חייב לקרות מתישהו. עוד משהו שאני מזה עכשיו זה במשטרה, זה ניסיון כמובן להרחיק את האשמה מהמפכ"ל, זאת אומרת, ממש ניסיון לגונן עליו. ראינו אתמול גם את האמירה שלו באיחור ניכר מרגע האסון, שהמילה אחריות לא הופיע בו ולא במקרה. אני מעריך שהוא התייעץ, שהנוסח הזה עבר
עורכי דין.
ייעוץ משפטי מעמיק, כן, גם מתוך המשטרה וגם מחוץ על הניסיון.
גם מקורביו, כפי שפורסמת, אמרת שהוא לא מתכוון להתפטר.
לא קובי שבתאי
משפטי מתכוון... ויחצני גם.
נכון, לא קובי שבתאי מתכוון להתפטר, וגם לא שמעון לוי בשלב הזה, למרות שאני מעריך שגם הוא מבין שלא תהיה לו ברירה מתישהו, והשאלה הגדולה זה באמת השר אמיר אוחנה, שאנחנו ראינו את התמונות שלו זכוח ויהיר ושחצן, ערב האסון, מגיע, ואפילו שומעים אותו באחד, נדמה לי בחדשות 12, קלטו אותו, כמו שוטר תנועה, אומר את מי להכניס לאזור המוגבל, להחמים, ומסמן לשוטרים את מי להביא, ואת התמונות שלו כל כך מרוצה מעצמו, מכך שההמונים נכנסו ללא שום מגבלה.
ואחר כך שהוא מגיע לבית החולים לבקר את הפצועים, מגונן על עצמו, יש שם הרבה שוטרים שמונעים מכלי התקשורת לצלם אותו כבר, כשצריך לקחת אחריות.
נכון, וגם אתמול בפוסט ארוך, 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 הוא אומר, אמנם אני אחראי, אבל אחריות אין משמעותה שם. אני עד היום מנסה לפנח מה הדבר הזה אומר, אבל הוא שוב מנסה להחיק את עצמו. וזה אולי, אני חושב, גם המחיר של הקדנציה הנוכחית שקובי שבתאי, צריך לזכור, הוא מונה בנסיבות ככה מעוררות מחלוקת, לא המועמד הטבעי לתפקיד.
לחץ מאוד כבד פה של בית המשפט כבר, וגם נכון, של היועץ המשפטי לממשלה.
אחרי שנתיים בלי מפכ"ל, אני לא יודע אם זה היה, זה היה חלקות לכל מפכ"ל, אבל כשאני מסתכל על, על הארבעה חודשים, חמישה חודשים של קובי שבתאי בתפקיד, בינתיים רווי כישלונות. אנחנו מדברים גם על סין נרצחים במגזר הערבי, שזה סוגיה נפרדת, אבל זה במשמרת של קובי שבתאי, וזה היה הנושא הכי חשוב שהיה אמור לטפל בו. פרסת הגדרות בשער שכם שרשומה על שמו של שבתאי.
גם ההתקפלות וגם הצבא מחתחילה.
גם ההתקפלות, גם הצבא, גם המינוי של מפקד מחוז ירושלים חסן ניסיון, שזה גם על שמו, וכמובן האסון המטורף הזה, שהכתובת היא בין היתר גם על המשטרה.
נועה, בוא נסיים עם מה צפוי להיות בהר בשנה הבאה. שום לקחים לא יופקו, יהיה אותו דבר?
כל עוד לא יהיה פה, קשה לי להגיד, כי תראה, אחרי אסון הכרמל לא הוקמה ועדת חקירה. אני לא יודעת מה יהיה עכשיו, כי באמת המצב הפוליטי הוא...
אסון הכרמל נזכיר השריפה שבה נהרגו גם הכבאים.
44...
כי היה לנו סופר טנקר, והראשון שזיהה, לא היה מה לחקור.
אנג'ל פה אומר בדיוק מה שהיה. הצילומים שהגיעו בסוף היו לא של ועדת חקירה, אלא באמת של הסופר טנקר שהגיע, עם הטייסים היוונים שבאו לסייע, ואיכשהו הצליחו להוציא מזה משהו באמת חיובי. וזה היה אסון קולוסלי, באמת. עכשיו, אנחנו פשוט לא טובים בזה, אנחנו לא טובים בוועדות חקירה ולא טובים בלהפיק לקחים, ועוד יותר לא טובים בלעמוד בלחצים, וחוזרים ואומרים את זה כל הזמן. בשנה האחרונה הייתה פה שנת קורונה, ואנשל אמר את זה מקודם, אנחנו נכנסנו לסגרים בגלל שלא ידעו לאכוף משילות בשום צורה. ומה שקיבלנו עכשיו במירון היה פשוט את אותו דבר, רק בבום לפרצוף עם 45 הרוגים. להגיד לך שתהיה פה עסקת מסקנות, להגיד לך שלא יהיה את הפרטאצ' הזה בשנה הבאה, להגיד לך שגם אם אתה יודע, שמעתי היום בבוקר, אני חושבת בגלת את אסף חפץ, ממליץ לסגור את האירוע במירון ל3-4 שנים עד שיהיו מסקנות.
וזה, שפשוט לא יהיה כלום.
זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. אין משילות. כשמדברים על אין משילות...
המשטרה אפילו אמרה שהיא לא מסוגלת לסגור את ההר.
לא יקרה.
לא, הפתרון היחיד הוא מאוד פשוט. ושאנחנו בתור משלמי המיסים נחתום על צ'ק של מאות מיליונים, יבואו במבצע, פתאום המדינה תתגייס במבצע מרשים, יגלחו את כל המבנים, שם יבנו משהו...
מכובד ומחדש.
מכובד ומסודר, אנחנו נשלם עליו.
כמו הכותל.
ואגב, תוך שנתיים זה יערוס.
וזהו, וגם זה לא יעזור, כי כשאתה הולך ואתה מסתובב שם, באמת, אני מנסה לא להיות ביקורתית בשום צורה, אבל אי אפשר שלא. כמויות הזבל שיש שם, אתה יודע, אנחנו אתמול כמעט החלקנו, למה? כי הם משתמשים בשמן בהדלקות האלה, והשמן הזה נשפח על המעברים, ואתה רואה ילדים מסתובבים על המעברים, מטפסים על הכיפה הכחולה הזאת של הקבר, כמעט מחליקים, אף אחד לא משגיח עליהם. זה לא שאתה יודע. אז כל שנה זה אסונות כאלה קטנים של כמה עשרות מאות פצועים קל, וזה לא ייגמר. וגם אם אנחנו נשים שם מיליונים ועשרות מיליונים, אין משילות, וכל עוד לא שולטים על מה שקורה שם, לא יהיה שינוי, והאסון כזה או אחר יחזור.
שני משפטים ברשותך, קונר. הדבר הראשון, אני חושב שמילת המפתח פה, שאמרה איזה נועה ככה בלי לשים לב, שהיא באה אתמול והיא אמרה והיא כיבדה את המקום. זה בדיוק, אני חושב, הנקודה המשמעותית. אמר אנשיל שהחרדים מרגישים שהם היהודים והאותנטיים, ותמיד אנחנו החילונים כאילו נסוגים מפני הדבר הזה, גם בקורונה ראינו את זה, וגם עכשיו, חוסר היכולת של המדינה להגיד לא לאירועי דת. זה קורה גם במירון, זה קורה גם בהר הבית. כאילו אנחנו לא יכולים להעז עם הסטנדרטים המתקדמים המערביים, הבטיחותיים שלנו, ולהגיד, רבותה, האירוע הזה לא מתקיים. אף אחד הרי לא מעלה על דעתו.
כמו שנועה אמרה לבומבומלה, אפשר להגיד את זה, אבל להילולת רבי...
נכון, וזו הבעיה. וזו, כמו שלא נכנסו לבתי כנסת כדי לאכוף את תקנות הקורונה, למה? למה? למה אפשר להיכנס
למה ביום כיפור, בתי המדרש...
ביום כיפור, היו מפוצצים.
הפתוחים לרווחה, ואז המשטרה עוד קוראת לעיתונאי שכתב על זה במקרה אליי, בוא תגיד לנו מה ראיתם. מה זה מה ראיתי? היה לכם ניידות שעברו אחד ליד השני שם.
ושוב, אנחנו, החילונים, המערביים, עם הסטנדרטים, עם התקנות, עם הזה צריכים לסגת אחורה בפני המסורת, בפני הדת, וזו נקודה משמעותית, ולצערי הציבור החרדי לא הבין את זה בקורונה, והוא גם לא יבין את זה עכשיו, כי גם שנה הבאה אנחנו נראה לצערי את אותם אמרות. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שאני מסתכל טיפה קדימה, ואני מאמין שאף אחד פה לא יעמד לדין. זו הערכה שלי. מי אם יעמידו לדין, הוא יגיד למה לא יעמדתם לדין את קודמי. ואם נעמיד לדין את הסגן ניצב הזה, שאולי אמר לשוטרים שלו, אף אחד מפה לא עובר ולא אכפת לי מה קורה, ויגיד, סליחה, אני מקבל הוראות מלמעלה, מה, אתם באים רק אליי בטענות, איפה מפקד המחוז, איפה המפכ"ל, איפה השר, וכו'. לכן, לדעתי, בסופו של דבר, אולי אנשים ילכו הביתה. אבל כלא, אשמה, הרשעות, לדעתי, ולצערי הרב, לא נראה פה.
ההתנהלות הזאת, אני חושב שהיא אגב, מתרחשת כמעט בכל הלוויה המונית חרדית, בנדם האירועים המוניים, אם זה שמחות, חתונות, הלוויות, מה שזה לא יהיה, מטפלים באופן שוטף, בהלוויות גדולות, אתה יודע, כונני מדע ואיחוד הצלה נקראים עם המשרוקיות לרוץ לכל מקום, דברים שקורים, או אנשים שמטפסים על גדרות בתוך כל האירועים.
וכבר היו הרוגים בהלוויה של הרבנים.
והיו הרוגים ופצועים כמובן, זה משהו שהוא כל הזמן. זאת אומרת, זה דברים שמתרחשים כל הזמן. צריך להבין, הציבור החרדי מתנהל המון המון שנים, 70 שנה פלוס, כשטיבל. אוקיי, כי יסדרו פה, נסדר שם, נעשה זה. זה היה נחמד כשהיו פה 100-200 אלף איש, כשהציבור החרדי עוד מעט מונה כבר 1.5 מיליון איש, זה לא עובד השיטה הזאת של השטיבל, צריך שיהיה סדר, צריך שיהיה מינהל תקין, אז כשתופרים מכרז למישהו בעירייה, לאיזה מקורב, זה מתחיל מדברים כאלה, ובסוף זה נגמר בזה שהמעבר הזה, אף אחד לא מטפל בו.
זה מדכא כל כך, כי גם אהרון וגם ג'וש אמרו את זה מקודם, שהם נשברו כשהם ראו את זה. אני עמדתי ביום שישי בבוקר מול שתי מסעיות שהמיסו עליהם גופות בסקים, ומול סקים של זקה שהיו מלאים במגבעות שחורות, ומול המדרגות שהיו עליהם משקפיים וכיפות ושאריות של עגלת תינוק. ואתה רואה את זה ואתה מבין שזה בכלל לא משנה. כשאתה רואה, זה מראות שהם בלתי נתפסים, זה בלתי נתפס שדבר כזה בכלל יכול לקרות, ואתה יודע שבסוף בסוף זה לא יזיז לאף אחד שום דבר. כי משהו פה הרבה יותר שורשי במדינה צריך להשתנות, בין אם זה ביחס לאירועים דתיים, ובין אם זה עם תרבות הפרטאץ' הבלתי נסבלת שמשתלטת פה על הכל, וצר לי לא להיות אופטימית ביום כזה, ולהגיד שזה פשוט, פשוט כלום לא ישתנה בסוף.
בנקודה הזאת נסיים. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, דן ברומר ומאיה בן ניסן היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו ניפגש בו כרגיל, ביום שלישי.